בתחילת הדברים אני צריך למסור הודעה, אני פשוט שוכח, אני חושש שמה אשכח להודיע בסוף השיעור, שבוע הבא עלינו לטויבו לא יתקיים שיעור, אני צפוי בסייעת הדשמיה להיות באנטוורפן בשבוע הבא, דאטה לאחסר, אני לא נשאר שם. פעם בשנה אני נוסע בחודש שבט למספר ימים של אבות הסטוירה באנטוורפן, וזה מסורת של כמה וכמה שנים כבר. התוירה שאנחנו לומדים היום בערב יהיה לאילו נשמוסוי של רב זריאל בן רב אריה לייב, אביו של אחד המשתתפים היקרים, המשתתפים הקבוע בשיעור הזה. היום היה יורטייט שלו, יש יהיה למלץ יוישו, ינוח בשולם על משקובוי, ונזכה בקרוב לתחיית המתים. השבוע אנחנו לומדים על עצרת הדיברס, ובדרך כלל אני מקדיש את השיעור של פרשת ישראל לאחד הסוגיות של הלכוי שבת, והיום נעסוק בסוגיה של המתב זכוי לידיים, לא עסקנו בעבר. ביום השביעי שבת ושם הלוקחו לא יסעת כל מלוכו עתו ובינכו וביטחו ועבדכו ומסכו בהמתכו וגרכו אשר בשורכו. יש כאן חידוש בדברי רשי, מה המשמעות בינכו וביטחו? כותב רשי ומקור הדברים המחילתה, בינכו וביטחו אלו הקטנים אוי אינוי אלו גדולים. אמרת, כבר אונו מזורם מהם. אם מדובר בילדים גדולים, בבן ובת גדולים, אז מה בינו לבין בנו וביתו? מה יקמש מרן? מה הרבות האטו ובינכו וביתכו? לא יבוא אלו להזיר גדולם על שביסס הקטנים, וזה ששנינו קוטן שבו לחבו, אין שוים אלוי, מפני ששביסו סוי הולכו. כותב רשי שיש כאן איסור מיוחד, קוטן שבו לחבויס, אין שומן לו אלא הזיר גדולם על הקטנים. בשלושת המקורות האחרים שבהם אנחנו למדנו להזיר גדולם על הקטנים, דם, שרוטים ותומס קרענים, אנחנו עומדים יסוד זה מלא יצא החילום. אבל כאן כתוב לא יצא שכל מלוך הוא עטו ובינכו ובטחו, רשי מציין לסוג יצא גמור בשער התקוף חופלת, שם למדנו בגבורה באויסם על דעס אוביב. קטנים האויסם על דעס אביהם, יש לאו על האב לא רק שלא לעשות מלוכה על ידי בנו, לא רק שלא לצוות על בנו לעשות מלוכה, גם כאשר הבן עושה ביוזמתו. אם הוא עושה על דעס אוביב, האב מצווה לא לאפשר הבן לעשות מלוכה, ולדברי רשי דובו זה מן התוירה הוא. כמה פרש רשי, רשי לא מציין זאת, אבל מקור דרשה זו מן המחילתא, שהאב מצווה שבנו לא יעשה מלוכה על דעתו. גם כאשר האב לא דורש זאת במפגיע, הבן הוא זה שעושה את המלוכה, ומדובר בילדים, ובנוי וביטוי הקטנים, האב מצווה לא לאפשר שהבן יעשה מלוכה על דעתו. הרמב"ן כאן במקום מחזק את דברי רשי והולך בעקבותיו. הלכה הזו לא מצינו בפירוש בדברי הש"ס, בכל אופן הדרשה לא מצינו בדברי התלמודים, לא בבבלי ולא בירושלמי. אנחנו מוצאים סוגיה, קוטנו את הדעת אוביב, יש בו איסור, אבל את דברי הגמורי יכולנו לפרש או שמדובר בסדר הבונון, או שמדובר בגבר כלולי שלא יצא חילום, להזה גדול למלאקטנים, לא יספין עליה ביהודיים. מה שמתחדש מדברי רשי ודברי הרמב"ן כאן במקום, במקור הדברים על המחילתא, שיש לאו מיוחד בשבת שלא יסס לכל מלוכו. כשם שאדם מצווה לא לעשות מלוכה על ידי בהמה, וזה הלאו של מחמר אחר בהמתו, ועליו הזה למדנו מן הפסוק הזה, לא יסס לכל מלוכו ובהמתכו. כך אדם מצווה לא רק שלא לעשות מלוכה על ידי בנו, אלא גם שבנו לא יעשה מלוכה על דעתו, ומדובר בלאו מלוכת איתא דאורייתא, שהוא בכלל הלאווין. יש מן האחרונים שלא שמו לב כלל לדברי רשי והמחילתא, ודובר זה היה לגמרי זהה להם. המין הלכות חינוך במצווה למד בייז. מצווה למד בייז זה המצווה הארוכה במויסך השבת, ובסוף הקונטוס הגדול של מויסך השבת של המחס חינך בו הוא מפרט בעריכות כל דיני למד התמלוכת. בסוף הקונטוס הגדול הזה יש חלק שדן בנושאים כלליים של מלוכת שבת, אויס יוטס מצווה למד בייז במחס חינך. המחס חינך מוקד בפשטס שאין כל יסדי אורייסה כאשר הבן עושה מלוכה. לא מצינו אלא שאדם מצווה על שביסס בהנטוי, נחלקו בשמה ובצלול אם הוא מצווה על שביסס קיילן, אבל אין כל מקור שהאב מצווה על שביסס בנוי. ומה שכתוב בשבת קוף חופלת באויסה על דעת אוביב מפרש המחס חינך שהמדובר מצד לא יספין אלי ביהודיים. דויחק יש שאויסה על דעת עובד זה בכלל ספין אלי ביהודיים. המחס חינך מפרש שכאשר בגמורה כתוב שקודם אויסה על דעת עובד ויש ואויסה הוא כוונת הדברים, כאשר האב מצווה עליו אז זה בכלל לא יספין אלי ביהודיים. והמחס חינך מפרש כוונת הגמורה וראשי שם במקום מצד האיסור הכללי בכל הדרך שבתורה שלא יספין אלי ביהודיים, אסור להכשיל ולהכיל לקודם מקור הספוס ביהודיים. והמחס חינך לא שם לב לדברי רש"י ורמב"ן כאן בפרשת השבוע שזה לא רק לא יצפין עלי בידיים אלא לאו מיוחד שלא יסעסק כמו לוחו אתו ובינכו וביטחו. בית אפרים של אפרים זלמן מגולי יורד הישימס המחבייז גם בעיניו היה קשה לומר לקבל שיש לאו כאשר בנו של אדם עושה מלוך בשבת. ובית אפרים מפרש את דברי רש"י להסמכת בילמה ולא לדרשה גמורה, אבל כאמור מדברי רש"י ורמב"ן כאן וגם מדברי הרשב"א בשבת קנ"ג מבואה להדיה שמדובר בדרשה גמורה ואב מצווה שבנו לא יעשה מלוכה על דעתו. ואם כן גמל מחלויקס ודובר, אי אפשר לקרוא לזה גמל מחלויקס, אבל שלוש מקורות שונים אנחנו מוצאים בדין זה. המחס חינך כלל לא גרה, כלל לא שם לב שיש איסור מיוחד במסיעס מלוכה על ידי בנו הקטון של אדם. הוא הניח שדין שבת כדין כל שאר עבירה שבתורה, ואין ביניהם כלל ועיקר. ומדברי הראשונים, רש"י ורמב"ן קם במקום, רשב"א שבת קנ"ג, מכל הדברים המחילתא, מבואר שיש לאו מיוחד שאוסר על אדם לעשות מלוכה על ידי בנוי וביטוי הקטנים, אף כאשר הם עושים ביוזמתם, אם הם עושים על דעתו. מה ההגדרה אויס על דעתו? שהבן עושה כדי לעשות רצון אביו, אף אם האב לא ביקש זאת להדיה, גם זה בכלל האיסור של לא יעשה כל מלוכה. בית אפרים מניח שמדובר באיסור דרבנן. הביא הלוכה בסימן ריש סמך וו, ריש סמך וו סיבוב, הביא הלוכה משנה ברורה רוצה לחלק. והוא אומר, כאשר הבן מצווה על בנו לעשות מלוכה, אז איסור דאורייתא. כאשר האב מצווה על בנו לעשות מלוכה, אז איסור דאורייתא. אבל כאשר הבן ביוזמתו עושה מלוכה, אף שהוא עושה על דעת אביו כדי להביא את רצונו, כדי לעשות את צרכיו, אין כאן אלא איסור דרבנן, ולאו בחוד המחסן מחסינן לו. זה פשרה של המשנה ברורה. אבל המשנה ברורה סותר את דבריו בשער הציון שימן גמל סיב קודנון דלת, שם כותב המשנה ברורה בשער הציון, כאשר בנו של אדם מכבד ליקה שנפלה לבית, אם מדובר בילד של השכנים האב לא מצווה להפריש אותו, אבל אם מדובר בבן שלו האב מצווה להפריש אותו מן התורה, משום שכאשר בן מכבד דליקה שנפלה לבית הוא ודאי מתכוון לעשות כך על דעת אביו, וזה בכלל לא יסעסק כל מלוכו. הרי שבשער הציון סימן שינמן גמרו מניח המשנה ברורה כפשטס לשון רש"י והמחילתא, שבכל עניין שבן עושה לדעת אביו יש בו איסור דאורייתא. אבל בביא הלוכה סימן ריש המחבוב מחלק המשנה ברורה, כאשר הבן מצווה על בנו לעשות מלוכה אז זה איסור דאורייתא, כאשר הבן ביוזמתו עושה אז זה רק איסור דרבנן. ואם כן, לדעת הבית אפרים כל הדרשה הזו אסמכתא, המשנה ברורה במקום אחד מחלק מדברי הראשונים בפשוטם, רש"י, רמב"ן והרשב"א, ורוב האחרונים בעקבותיהם הם הבינו ששתי הפרטים כאחד דרשה גמורה והם בכלל איסור דיוראי. הביסיוסף בשין למד דלת מביא בשם רבנו ירוחם, שלדוגמה בעלמה נקטו חזל קוטנו ויצל דעסובב, משום שבטיבו של אדם ילד כפוף לאביו, עושה את רצונו, נאמן לו, ולכן נקטו חזל דבר מצב שכיח שקוטנו ויצל דעסובב. אבל אין כלל הבדל בין אב לבנו או אדם אחר עם ילד כלשהו. אנחנו מצווים לא לעשות מלוכה על ידי קטנים, וגם למנוע מצב שבו קטנים יעשו מלוכה לרצוננו, על דעתנו, ואין כלל הבדל בין בנו לבין אחרים. כך מביא הביסיוסף בשם רבין ירוחם בסמין שילה מדלת. אבל נחלקו אחרונים בכוונת רבין ירוחם. אמרי בינו, רמי אורבך, בספרו המיוחד אמרי בינו, בערך לשבת סמין זיין, הוא הבין את כוונת רבין ירוחם והביסיוסף, שגם ילדים אחרים, לא רק בנו של אדם, מטיל חובה על אב מצד לא יססה כל מלוכו עתו ובינכו וביטחו. לא דיברו חזל אלו בהויבה, והלאה לזה דורש מכל אדם בישראל לדאוג לכך שילדים קטנים לא יעשו מלוכה על דעתו. רב חיים אויזה באחייזה, בחלק גמר סימן פי א', יש סימן ארוך ונפלא עד למאוד, עם עשרות חידושי דין בסוגיה של להזיר גדולה מהקטנים, וכמדומני באות חוב גמר בתשובה הארוכה הזאת, סימן פי א', חלק גמר באחייזה, רב חיים אויזה כותב שהוא לא יודע מה אם רבין ראה חידוש בדברי רבין ירוחם. רבין ירוחם מתכוון מצד לא יישא חילום להזר גדוי למלאקטנים, ולא מצד עליו של לא יישא זה כל מלוך. יש דויכית מסוים בפירושו של רב חיים אויזה, משום שבפשטס לא יישא חילום זה רק כאשר מאכילים בידיים ולא כאשר הבן עושה על דעת אביו. אבל כך על כל פנים רוצה האחייזה פרש את דברי רבין ירוחם, כנראה היה קשה בעיניו להניח שמה שכתוב בחזל קוטנו יצל דעת אוביב, וגם פשטי דקלו לא יצלת כל מלוכו עתו ובינכו ובידכו, ודברי הראשון עם אחרים נשמע שאכן יש כאן לאב מיוחד שמוטל על אב לגבי בנו וביתו, כאין שוויצס בהמתוי, כמו בהמתוכו, הכוונה רק בהמה שלך, כך גם בינכו וביתכו. אבל אמרנו מקודם שהבהמתוכו איננו מתייחס לשוויצס בהמתוי, אלא למחנו. וכמדומני שבשבוע שעבר כבר הבאתי את המחלויקס בראשונם, הרש בו ועגו הסופי, האם יש לב של מחנה רק בבהמתוי, או אפילו בבהמת אחרם. ולדברי מיקסוס ראשונים במחבר אין ענף כמינה בין בהמתר ובין מסחרם. מה שכתוב בהמתכו לפי שיטתם אין הכוונה דווקא בהמה שלך, אלא כל בני ישראל מצווים לא לעשות מלוך על ידי בהמת. כך גם בינכו וביטכו, אפשר שהכוונה בינכו וביטכו של כלל ישראל, של עם ישראל, לאו דווקא כל אב על בנו וביטו הוא. ואם כן רבו איתה, יש מנחויינים שהבינו שלדעת בן ירוחם אין הלאב הזה דווקא על אב לגבי בנו וביתו, אלא על כל הגדולים של בית ישראל, שלא יעשו מלוכת על ידי קטנים כאמור. המגד משנה בערך השבת פרק חוף הלוך הזיין כותב בפשטות שאין איסור כאשר קטן עושה מלוכה בצורך גודל. בדברי המגד משנה מצביעים על אחד משתי דרכים, או שהמגד משנה חולק על עצם דברי המחילתא, ולעמיתו של דבר הרמב״ם לא כותב הלכה זו והלוי דובה הוא. לא מצינו ברמב״ם הלכה זו שאב מצווה לא לעשות מלוכה מנתוירה על ידי בנוי וביטוי הקטנים, והחידושרים כבר שם לב להשמטת הרמב״ם והוא אכן נוקט שהרמב״ם לא נוקט שהמחיל את ההלכה פסוקה, אבל כאמור כמה ראשונים כן מביאים הלכה הזו כהלכה פשוטה, רש"י, רמב״ן והרשב"א במסכת שבת. אפשר שהמגיד משנה מתכוון שאין איסור בקטנים אבל לא בבנו של אדם, והמגיד משנה הבין כפשטס שיטס הראשונים ולא כהבנת האמרי בינו בשיטס הבני ירוחים. לגבי בנו של אדם אולי יודע המגיד משנה שיש את זה דיראיתה, המגיד משנה מתייחס לקטנים באופן כללי ולא לגבי בנו של אדם. אנחנו שמנו לב מקודם שמן הפסוק הזה לא יצעס את כל מלוכו. בעצם בפסוק הזה יש כמה וכמה הלכות. עיקרו מתייחס לאיסור של אדם לעשות מלוכו בעצמו, בגופו ובכוחו. לא יצעס את כל מלוכו. עתו ובינכו וביתכו. ועל הרבות קודמו יצעל דעתו ולפי דברי הראשון המנהל, בהמתכו, בהמתכו זה לב של מחמר. ועכשיו נסוי זה בתשובה תורחיים סמפי גימל. מדובר בתשובה מאוד ידועה שאני חושב שכמה וכמה פעמים כבר דיברנו מדברי עכשיו נסוי זה בתשובה זו. תשובה זו נשאר עכשיו נסוי זה מותר לאדם להכניס ילד מיוחד, ילד שמוגבל בשכלו למוסד שבו אוכלים נווה לסטרייטס. וכמדומני שבעבר כבר אינני זוכר מה היה הנושא העיקרי של השיעור, באיזה פרשה זה היה, אבל אני חושב שכבר הרחבנו בדברים. אולי כאשר אמרתי שיעור על חלל הלבשה בצחת כדי שיש משבוס הזר. כמדומני שבאותה סוגיה הרחבתי בדבר הסמסויבר. הסמסויבר דן שם כאשר מכניסים ילד למקום שבו יאכילו אותו נווה לסטרייפס. האם זה בכלל קודם איך נווה לשעה להלוכה? אין בייזדין מצווה מהפרישוי? או שמה זה דומה לא יצפין אלי ביהודיים, ושם יש את ההכרעה הידועה של אחסם סויפר, ואחסם סויפר כותב אף אם מעיקר הדין אולי אין בכך איסור, אבל מוטב שיהי שויטה כל יום עוד ולא יהי רוש שואחת לפני הקודש ברוך הוא. ובהמשך הדברים אחסם סויפר דן גם בהלכות שבת, לא רק לדיני מחולות אסורות. אחסם סויפר מביא את דברי הרשב"א, והוא תמיה שהרשב"א פותח את דבריו בשבת קנ"ג בלב של לא יישא חילום, שהוא גדר כללי בכל עבירה שבתואר אלא הזה גדר למלאכתם לא יישא פין אלי ביודיים. ובהמשך דבריו הוא עובר ללב של לא יישא שכל מלוכו עתו ובינכו וביתכו. ועכשיו סויפו מסביר שבעצם מן הפסוק הזה למדנו מחמר, והיה מקום לומר שאדם מצווה לא לעשות מלוך על ידי בנו וביתו באותו דרך שנצטה, ולא לעשות מלוכה על ידי באמתו. דהיינו, רק כאשר הוא עושה את המלוכה על ידי ילדיו, ולא כשהם עושים מעצמם. אבל אף אותי כן, אסם סויפור שם לב בדברי הרשב"א, ובדברי רש"י בעצם, שמסתמכים על דברי גמור בשבת קודמי של דעתו, אסם סויפור כותב, שמכיוון שזה דרכו של בן, מויצר האודם מן הבהמה, ובהמה אין דעת, לילד יש דעה, ולכן כשם שנצטווינו לא לחמר אחרי בהמה בשבת, הקוטן חמור צפי, ומכיוון שהקוטן עושה על דעס עובר, זה נחשב כאילו האב מפעיל אותו, ובמבחן הזה זה דומה ללב של מחמר. כך מסביר אסם סויפו את הדין הזה של קוטן הועיסה על דעס עובר. מה זה נקרא קטני קטני? אינני מכיר הגדרה הלכתית קטני קטני, אבל כוונתכם כאשר עדיין אין לו דעת לעשות תינוקות קטנים שאין להם דעת לעשות על דעת אביהם. אז ברור שבהם אין דין של לא יצעס את כל מלוכו, כי לא שייך. כן, לא שייך בזה הגדר של קוטן או יישא על דעת אביו, אבל אפשר שעדיין שייך לא יישא חילום. שולחן ערוך הרב כותב להדיא, וכך מבואר גם במשנה ברורה סימן שמ"ג, שלגבי לא יישא פין אלי בידיים אפילו תינוק בן יומו, אפילו קטני קטנים, כי יש איסור לא יישא פין אלי בידיים. בהמשך הדברים נראה חידוש הגדול של שולחן אורך הרב בשימם ג' יפקות י' ששולחן אורך הרב לפי דבריו יוצא שמותר לגרום למה שאתם קוראים קטני קטנים, דהיינו לתינוקות שאין להם דעת לעשות מלוכה. אבל נגיע לדברים בהמשך דברינו, מעניין לעניין באויסי ועניין. אחת השאלות הנכבדות שאחי איזה דם בהם, וגם אחרון המחירים, בעיני המאים רבינו. מה החידוש יש בלב של לא יצעסה כל מלוכו? אתו ובינכו וביטחו אם בלב אחי, בכל הוויר שבתוירי נצטבנו, לא יסתאכילו, לא יספינן לביודיים. כמה דרכים נאמרו ביישוב קושיה הזו. לדידי תמיד היה פשיט לי שלא יספינן לביודיים, כפשטוס ושוין חזל, עוברים רק כאשר נותנים לו. כאשר אני מאכיל לי ילד מחולת הסורי, זה איסור של לא יספינן לביודיים. אבל כאשר הוא עושה ביוזמתו, אלא על דעת סובב, זה לא בכלל לא יצטפין אליי ביהודאים. הפויסקים האחרונים נחלקו, כאשר אני לא מאכיל לו להדיה, אבל אני מכניס אותו למצב שכמעט ברור מראש, שהוא יעבור איסור. למשל, כתוב בגמור שהפויסס בשבש אסור לתת לילד לשחק עם מאכל אסור, משום שדרכו של תינוק. לחוש כאשר דבר ראוי לאכילה והוא מנסה מיוחד את זה, אז אף על פי שלא יחלתי אותו, לא הנחתי כפית לתוך פיו, אבל כאשר אנחנו נותנים לו לידיו דבר שהוא מנסה מיוחד, גם זה בכלל לא יספין לביודיים. הזכרתי מקודם את אחסם סויפו, אחסם סויפו רבי יצחוק אחרוידם נחלקו, כאשר אנחנו מכניסים ילד למוסד ואנחנו יודעים שהילד יצטרך לאכול באותו מקום שבו הוא הוכנס והמוסד ודאי יאכיל אותו, האם זה בכלל לא יספין אליי ביודיים או שמה, מכיוון שאנחנו לא הכלנו אותו, אנחנו הכנסנו אותו למצב ואחרים יאכילו אותו, זה לא בכלל יספין אליי ביודיים. אבל בקוטנו יצלדה סובל, כאשר הקוטנו הוא זה שיוזם את הסייס המלוכה ואב לא ביקש זאת ממנו, קורב לוודאי שאין זה בכלל האיסור של ספין אליי ביודיים, ולכן זה החידוש שלא יצנס לכל מלוכו אתו ובינכו וביטחו. וזה באמת דרכו של האחי עזר, כך הוא כותב וכך תמיד היה פשוט בעיניי. אבל רב חיים מויזה גם הביא בשם רב חיים מוולוז'ין, והכוונה שלו לא הוא לרב חיים מוולוז'ין הראשון אלא לרב חיים בריסקו שהיה לפני שהיה בבריסק היה רם בוולוז'ין כידוע, והאחי עזר מביא בשם רב חיים שרב חיים אומר ש אולי לא יצטעס לכל מלוכו אתו ובינכו וביטחו, זה תוספת על לא יצטעכילו. לא בהכרח שיש כאן הלכות נוספות שאינם בכלל לא יצטעכילו, אולי רק תוספת חומר. כי אם הוא עובר על לא יצטעס לכל מלוכו אתו ובינכו וביטחו, הוא בכלל מומר לחל על שבוסוי, שנחשב מומר לכל הצעירי כאלה. ולכן זה החומר, זה התוספת של לא יצטעס לכל מלוכו. אף אם נאמר שאין לו יצטעס לכל מלוכו, אלא כאשר האב מפעיל אותו. הזכרנו מקודם את הביר הלוכו ברייס המחלוב, שהדיורייסה זה רק כשאב מצווה רב לתות מלוכה. כשהוא בעצמו יוזם עשי את מלוכה, לרצון אביב זה רק אסמכת, זה רק דרבו לא אומר הביר הלוכו ברייס המחלוב. אז רב חיים אומר, יכול להיות, שלא יצטעס לכל מלוכו לא בא להוסיף מצבים נוספים, אלא חומרה יתרה. יש חידוש גדול לומר שכאשר אדם בעצמו לא עשה כל מלוכה אלא בנו עשה מלוכה על דעתו, שיש לו דין מומה לחל על שבוסק, שזה קרוי חילול שבת. המחל על שבת כאויבד עבד זורה, אבל כך מביא רב חיים איזה בשם רב חיים. עובדה ידענה שפעם בבריסק נקרא הערב ומישהו הביא סידור לבית הכנסת על ידי הבן שלו, והבריסק רוב אמר שהוא מנסח יין יצאו לשתות מהיין שלו, מכיוון שנקרא הערב וקוטנו יצל דעת עובד זה לב שלו יצעס לכל מלוכו ומחל השבת כואבת עובד יזור מומר החל השבות. וכנראה שהסיפור הזה של רבי סקרוב מבוסס על מה שרב חיים הייתי מביא מרב חיים בסקרוב, אף שיש חידוש בדברים, כי לולי דבריהם היינו אומרים שהמחל השבות מומר החל השבות מומר כל התורך המחל השבת כואבת עובד יזור, אבל כאשר הוא עובר על הלב שרצח כמלוך על ידי בנו, אולי עדיין איננו בכלל נחל השבות, עם כל החומרה היסר שיש בלב של חירושבס, יתר על שער הלבים. האם רבינו בסימן זיין, הלכה שבס, מפליג לדרך שכמדומני הראשון שדרך בו זה החידוש הרים? יש תשובה מאוד ידועה בחידוש הערים בסימן ג' חלק אורחיים. בחידוש הערים נדרש ליישב מנהג שנהגו בהרבה הרבה קהילות וערים חשובות בפולין. סיפרתי מקודם שילד הביא סידור לאביב בבריסק, ובסקרוב אמר שהוא חושב שמנסח יין. אבל בוורשה ובקהילות גדולות בפולין נהגו כך באופן קבע. להביא סידורים על ידי קטנים לבית הכנסת, ולהביא חמין את הצ'ונט מהמטבח של הקהילה לבתים. והחידושים נשאלו האם יש להם על מה שיסמוכו. אלה שעושים מלאכות על ידי קטנים, לא מלאכות בעלמה, אבל צורך מצווה. הביאו תריתות לבית הכנסת על ידי קטנים, הביאו סידורים וחומשים לבית הכנסת על ידי קטנים, צלצלו את הצ'ונק לבית, מבית לבית על ידי קטנים, ונשאל המשנה ברורה האם מצווה למחות בהן. והמשנה ברורה מפליג בפלפול גדול כדרכו בקודש, לא המשנה ברורה לחידוש הערים, מפליג בפלפול גדול כדרכו בקודש, והוא רוצה קודם כל לחלק בין שבס לשאר איסורים שקוטן עושה. משום שבשבס יש גדר מיוחד של מלאכת מחשבת לסתוירה, ואם קוטן איננו בר דעת, אז המעשים שלו אין בהם איסור, לא רק משום שהוא קוטן ואיננו בר חיוב, אלא מצד החפץ של עצם המעשה. קוטן אין לו דעת, זה הלא כלל ידוע בכל הלכות שבתוירה שקוטן איננו בר דעת, ומכיוון שאיננו בר דעת, אז המעשים שלו לא מוגדרים כמלאכת מחשבת. ואם כן, מה איסור יש? הלא חסר בעצם החפץ של החץ, לא רק משום שהוא איננו בר חיוב, וכך שואל חידוש הערים. אבל היסוד הזה נשלל מסוגיה גדולה ביבוא מסקוף י' ד'. שם, במקור הסוגיה של קוטנו יחבא וירס, הם בעצם כן מצווים להפריש אותו, או לא מצווים להפריש אותו, חזל דנים גם בסוגיות של שבת, הרי שאין בין שבת לשער סידת הוירה. אומר חידוש הערים, וכל למד חס מלוכס, שבת דומה לשער סידת הוירה, מלבד מלכס היצור מרשות לרשות. מדוע? משום שבשבת הזה למדנו, המפנך הפייצים מזוביס לזוביס, ונמלך עליהם לאוי ציון, לרשות אחרת פטור, משום שלא יהויסו, מחשבתו עם שורשו נלקח. אין אדם חייב כשמועצי משות פשוט, אלא כאשר בשעת הכירה, כבר הידע דעתו להניח ברשות אחרת. אבל אם הכר את החפת, כאשר הוא חשב לפנות אותו מזווית לזווית באותה רשות, ורק אחר כך ממלך בדעתו והוציא רשות אחרת, הוא פטור, משום שממלכת היצור שמורכב מעקיר ברשות אחת ואנוכו ברשות אחרת, איננו חייב אלא אם הייתו מספר משהו שאין לקחת. עונה חידוש הערים, וזה חשבון שנאלו ויעלו, מתאים לחידוש הערים, וכל שם הלוך השבת יכול להיות שקוט מחייב. מדוע? משום שבחולין דף יוד בייז למדנו, ואחד מסוגיות בשעת שדנים במהות מעשה הקוטן. שם מבואר שקוטן יש לו מעשה, אין לו מחשבה. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו יש לו מדרבנן. ובבלי לכנס לעומק הסוגיה, יש לה מחלוקת שמתויסס איך לבאר את ההגדרות האלה. מעשה יש לו, מחשבה אין לו, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו יש לו מדרבנן. הפירוש העיקרי של רוב הראשונים שם במקום בחורין יוזבייס הוא פירוש התויסס. התויסס מסבירים כך: כאשר מעשיו מוכחים, כל אחד יודע לפרש את כוונתו מתוך עשייתו, יש לו מחשבה, יש לו מעשה, ואין כלל חסר במצב של הקוטן. כאשר המעשה הוא סתמי ומתפרש לתלי אנפין, אפילו אם הוא בעצמו מפרש את מעשיו, אין בזה משמעות, קוטן אין לו מחשבה. כאשר יש נטייה לפרש את מעשיו לצד אחד, אבל בכל זאת יש מקום לפרש את זה לצד היתר, זה מוגדר בפי חזל, מחשב שנקרס מתחמס, ויש לו מדרבונון. עונה חידושרים, כאשר קוטן עושה אחד מלמת את מלוכת, אז המעשה גמור. בדרך כלל אנחנו יודעים לפרש מעשיו של הקטן מתוך מעשיו. אבל במלאכת היצור, בשעה שהוא עקר את החפץ, אי אפשר היה לדעת מה בליבו. האם הוא מתכוון לטלטל את החפץ מזווית לזווית, ורק אחר כך נמלך לו איציוי, או משורש אינו, איזו מחשבתו לכך. ולכן במלאכת היצור הזה לא מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. ויש חסר של מלאכת מחשבת. ולכן כשקוטן עושה מלאכת היצור, אין אנחנו מצווים כבר להפריש אותו, אפילו מותר לספוט לו ביודיים, שהרי מלבד הפטור הכללי שהקוטן איננו בר חיוב, ושעל זה בכל זאת נאמר לא יספין אלי ביודיים, כאן יש חסר בעצם המלאכה. לא מדובר במלאכת מחשבת, משום שאין מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, ולכן אין זה מלאכת מחשבת. הקדוש הרים כותב, עכשיו הדברים מחודשים, אבל די בהם ליישב מנהג של רבים וטלטל על ידי קטנים ומוקרים מצווה. כך כותב חידוש הרים. אבל חידוש הרים עצמו מפקפק. הוא אומר, הדברים ניחא לגבי לא יצא חילום שלא יצפין עליו יהודאים, אבל אם יש לאו מיוחד, לא יצא עשה כל מלוך הוא עטובין חוביתךו, הלאו הזה נאמר על האב, לא משום החץ של הקוטן, כמו מחמר. הלאו הזה מתייחס לאב, שעליו יש איסור לעשות מלוכה על ידי קטנים. אז כאן אנחנו לא נדרשים להגדרת המעשה של הקוטן. בעצם זה מעשה של האב. ולכן מסופק חידוש הרים, אם יש תוקף בסברה שלו, גם כאשר אב עושה מלוכה על ידי בנו, או הבן עושה על דעתו. כי כאן כבר לא מדובר באיסור לספוט להם, אלא כאן עליו חל על האב. משום שהוא נתפס כמי שעושה מלוכה על ידי הקוטן, ואין אנחנו נזכרים להגדיר את מעשיו של הקוטן. אלא שכאן אומר חידוש הרים, הרמב״ם משמיט את הדין הזה, כנראה שהרמב״ם לא נקט אותו להלוכה. רש"י על התורה, הרמב״ן על התורה, אבל הרמב״ם, שהוא ראש הפוסקים, לא מביא דין זה, ולכן חידוש הרים עדיין מצדד לפי החידוש הגדול שלו ליישב את מנהג רבים בפורים שכך נהגו. אבל כפי שאמרתי, פויסקים אחרים, בכללם המשנה ברורה ורוב הפויסקים הכהנים, קבעו בפשטות שאסור לעשות שום מלאכה על ידי קוטן, גם לא מלאכת היצור, ובוודאי לא להרגיל אותו. בסימן שימם ג' יש סעיף מפרש שאסור להרגיל קטנים, אפילו קטנים שאינם בנו, אסור להרגיל אותם לחיל שבת, ולכן ודאי שהמנהג הזה ברבים מהעיירות פולין הוא מנהג תמוע שקשה ליישב אותו לפי ההלוכה. על כל פנים רבותיי, אם רבינו מביא את החידוש הרים, ולפי דבריו הוא רוצה ליישב תירוץ נוסף על הקושיה הנעל. למה לאן לא יישא עשה כל מלוך ועטו בן חוביתךו, ולאו הכי יש לב שלא יישא החילום. דרך אחד אמרנו מרב חיים בריסקו, משום תוספת החומרי שיש בשבת ששקול כנגד הבזור. דרך נוספת שלדעתי הוא הדרך הפשוטה המקובלת, לא יצא חילום יש רק כאשר אנחנו מכשירים אותו, לא יצא עסק למלוך יש גם כאשר הבן בעצמו יזם לעשות את המלוך לרצון אביו, וכדי להזביע רצונו שאיננו מפורש. אברהם רבינו אומר שאולי בשבת כלל אין לב שלא יסחילו, משום שזה לא מלאכת מחשבת. וזה החידוש המיוחד, אף או פי שזה לא מלאכת מחשבת ואין לב שלא יסעפין אלי ביודיים, אבל עדיין יש שלב מיוחד של לא יצא עסקום מלוכת ומלכו ותאחו. אף על פי שחידוש שלים בעצמו אומר שהחידוש שלו תקף רק גם במלאכת היצור. כמה רחוק לומר שכל הלב שלא יצא עסקום מלוכת זה רק משום מלאכת היצור ולא משום למתת מלוכת. הדברים רחוקים. האחי יזה לכשעצמו טוען שם בעצם מפייה לבני הקוטן מסכים לגמרי לדבריו שאין כלל קשר בין העובדה שקוטן אין לו מחשבה לכל המושג של מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת נאמר רק במסעסק בדובשי מסחב בלוכה שאין שיחה לגופה. חסר בשלמות מחשבתו של אדם איננו פוגם במלאכת מחשבת. ומיטב זכרוני יחדתי פה שיעור לפני שנים רבות לעצם המושג מלאכת מחשבת. זה היה לפני 4 או 5 שנים בפרשת ויקהל. ואז הסברנו שיש י"ט סוגיות שונות. שונות זו מזו, שכולם מושתתים על היסוד של מלאכת מחשבת. י"ט גדרים שונים בהלכה שבת שמושתתים על מלאכת מחשבת. והיסוד העיקרי שהסברנו אז, שמלאכת מחשבת, המילה מחשבת, איננו מתייחס למחשבה אלא לחשיבות. כל התרגומים, תרגום אונקלוס, תרגום ירושלמי, תרגום יוינסין, וכך גם רש"י בבית דף י"ג, מפרשים את צמד המילים האלה, מלאכת מחשבת, דוידס ומנוון. במילים אחרות, מלאכת האומן. זה הגדרה של מלאכת מחשבת. ומלאכת האומן מתאפיינת בפרטים רבים. אבל אני טוען, וזה הדעתו של רב חיים מויצר, אני רק מגדיר את זה בלשוני, שמלאכת מחשבת נאמר רק כאשר כוונת האדם יש בחסר, אבל לא כאשר כוונת האדם קלושה, כאשר מחשבתו קלושה, כאשר קודם מויצר מלוכה, כדרך עשיר שם מלוכה, אלה שדעתו מוגבלת, אין בזה כלל חיסרון מצד מלאכת מחשבת. לעצם המושג של דעת קטנים, אמרתי הגדרה, ואני חושב שזה אמס לאמיתו. לקוטן יש דעת, אין לו גמר דעת. יש דינם בתוארה שבהם לא מספיק דעת, צריך גמר דעת. במרחבי השעס אנחנו מוצאים פעמים רבות, גומר ומקנה, גומר ומקדש, גומר ומגרש. ההגדרות האלה מצביעים על יסוד שאני קורא גמר דעת. בקודם יש דעת. יש לפעמים קטנים חריפים, לפעמים קטנים חריפים מגדולים. אני רואה הרבה ילדים שחכמים יותר מהוריהם, או מתחכמים יותר מהוריהם, אי אפשר מה שקוטן אין לו דעת, אבל מה שמאפיין קטנים באופן כללי, שאין להם החלוקה, אין להם החלוקה, אני חושב שהלשון של הגמורה, בגיטין דפנן א', מקרקש לזוזי ביפי וקוסר ולגיטי דחריסה על שמי, מאפיין את החסר בדעת קטנים. מקרקש לזוזי ביפי, מקשקשים לו קצת כסף ומשנים את דעתו. קטנים בדרך כלל אינם בעלי דעת מוחלטת. אין להם גמר דעת. הם לא מסוגלים להחליט החלטות עם דעת מיושבת. אבל הם חכמים לפעמים, הם חריפים. ולכן זה החסר במחשבת הקטנים. בחלויים, בקניונים, לא מספיק דעת. צריך גמר דעת. וזה פשר לשוין את חסל, גומר ומקנה, גומר וקונה, גומר ומקדש, גומר ומגרש. באלה קוטן חסר. אבל בהלכות שבהם לא צריך גמר דעת, אין חסר במחשבת הקטנים. וגם מן הטעם הזה אני חושב שאין לומר שמלאכת הקוטן בשבת יש בה חסר של מלאכת מחשבת. הזכרנו מקודם את המנהג, שנהגו בהרבה קהילות בפולין לעשות מלאכת בשבת על ידי קטנים. ביסוס נוסף או יישוב נוסף למנהג הזה יש לבנות מתוך דברי התז, יש חידוש עצום בתז וסמנשים מ"ו סיף קוטן ו"ו, אתה שם מדמה קודם לגוי, ואתה בעצם רומז שכשם ששבות ושבות ועמוק מצווה התירו במירה לעקום, מותר לעשות גם מלוך את הרבון השבות על ידי קטנים במוק המצווה. כך יוצא לכל ידע מתורך דברי התז. התז סותם את דבריו, אפילו לא מתנה שזה יהיה במוק המצווה, אבל הפרימה גודם שם במקום, במשבית בייזור, סמן שימה ווב, סיף קוטן ווב, הפרימה גודם מסביר את דברי התז, שהתז נוקט, שכשם שבמירה לעקום יש הלכה ששבות ושבות במוק המצווה מותר, כך גם בקטנים, מותר לעשות שבות על ידי קוטן במוק המצרס. הפרימה גודם שם לב לחידוש הגדול ולדויכק הגדול יש לדמות קוטן לגוי. והוא, כאשר הוא מסביר את דברי התז, לפחות מסיים במילים וצורך עיון. ודאס תוירה המרשם שם במקום העתיק את הפרימה גודם, ומשום מה, הוא השמיט את הצורך עיין לדברי הפרימה גודם, כאילו זה הלכה פסוקה, שמותר לעשות שבות על ידי קודם, במוק המצווה. שוב, לא מדובר באב, כי על האב יש לאו מיוחד של עיסת הכל מלוק, אז זה דיורייסה, אי אפשר להסתיר שבות אחד במוק המצווה. מדובר בעשיית מלוק על ידי קטנים שאינם בנו, מכיוון שבזה אין איזה דיורייסה, נוקט הפרימה גודם, אמר שם, לפי דברי התז, ששבות על ידי קטנים במוק המצווה מותר לעשות. אבל החסם סויפור חולק מכל וכל על התז הזה, תשוב את חסם סויפור חלק ועוב סימן יוד גימל. החסם סויפור תמיה. הוא נשאל על ידי השויל שלו, האם אולי אני זוכר סרטי השאלה, אבל אני זוכר סרטי התשובה, אבל אני חושב ששויל אכן שאל אם צריך למחות באנשים שמביאים תריתות לבית הכנסת, או חמין. פעם לא בכל בית היה שבת פרטה וזיקיריים של שבת וכל הדברים האלה, בדרך כלל היו מניחים את הצ'ונט בקיריים ציבוריים שהיו בבית הכנסת, והיו מביאים את הצ'ונט על ידי גוי או לפעמים על ידי קטנים, ונשאל לחסם סויפור אם יש לזה היתר. לחסם סויפור מביא את דברי התז והוא כותב שאלה מאוד מעניינת. הוא כותב, אם כן, אז מדוע אבותינו הוציאו הוצאות והחזיקו שפחות או עוזרות נוכריות בבית, והם היו מביאים את החמן, הלא יכלו לעשות זאת על ידי הילדים שלהם? למה היו צריכים משרתות נוכריות בבית בשבת להביא את הצ'ונס מבית הכנסת? למה לא עשו כך? יכלו לשלוח את הילדים שלהם. ולכן החסם סויפור דוחה את השיטה הזו מכל וכל, והוא אומר שאין מקום להתיר אפילו שבות על ידי קוטן אפילו במוק המצווה. אני תמה על דברי החסם סויפור. הלו בבנו ובביתו יש איזה דיורייסה. על זה הפרום גודם כלל לא מדבר, הוא מדבר על ילדים אחרים. נו, זה לא כל כך פרקטי שכל אחד יסלח את הילדים של השכן להביא את החמין שלו, אז זה כבר לא כזאת קושיה גדולה מדוע החזיקו בבית עוזרות נוכריות. משום שעל ידי הילדים שלהם הם לא יכלו לעשות טוב. אז אף שהסגנון של התמה של החסם סויפור יש לעיין בו, לכאורה אין כאן ראייה גדולה, נראה לכאורה שלרגע קט נעלם מעין החסם סויפור ההבדל הגדול שיש בין בנוי לביטוי לקטנים שאינם בנוי. אלה דברי המחילתא ורש"י ורמב"ן שאנחנו פתחנו את השיעור בהם, אבל בכל אופן, מן התשובה הזו למדנו שחסום סויפה חולק לגמרי על היתר הזה, ולא הניח עלי להתיר שבות על ידי קטנים, אפילו לא במוקדים. כן. אני חושב שהפרימגודים וכולם מדברים על מצב שאין את הלוי ספינן ממש. הם נטו שלוי ספינן זה רק כאשר מאכילים אותו ולא כאשר אומרים לו להביא את הצ'ונק. בכלל יש רבים מן הפויסקים שנוטים שבאיסר דרבונון אין איסור שלוי ספינן, רק באיסר דיורייסה. אבי השיטה הזו, הרשב"א בשבת דף קופחוף, של האיסה של ספיר ביהודיים, זה רק בסידי אורייסה, ולא באיסה דרבונן. אבל השאלה חשובה, ובאמת נדרש הברה. חידוש גדול נוסף שיש בתחום של עשיית מלוך על ידי קטנים. לפעמים כאשר יש צורך גדול, יש פטנט. אני לא ממליץ על הפטנטים האלה, אבל השיעור הזה בלאו הכי לא נועד לפסוק הלוך על המייסר, אלא להשתשע בדברי תורה. ולכן אין כאן קולס הלוך על המייסר, אבל כדרך של תורה אנחנו מפלפלים ומראים פנים להלכות מחודשות. האם מותר כאשר יש צורך גדול בתוך הבית, לחבות חשמל, להדליק חשמל, להביא חפץ מבית אחר דרך קרמלס, וכאשר יש לאדם כמה ילדים, האם מותר לו לומר ליאנקלה, שיאמר למוישה, שיעשה כך וכך? מוישה, שיעשה את המלוכות, לא יודע שאבא ביקש זאת, אז הוא לא עושה על דעת אביו. יאנקלה שאומר למוישה, הוא לא עשה מלוכה, הוא רק אמר לאח שלו שיעשה. האם יש בכך איסור? אחד החידושים של האחיעזר בסימן פי א' הוא שיעף אותי שיש איסור לא יספין עלי ביהודיים, אבל מותר לומר לקוטן שיאכיל לקוטן אחר. אין איסור לא יספינם ואיסור לא יספינם. זה חידוש שמחדש האחיעזר. מדוע? כי התורה אומרת להזהיר גדוי למעלה קטנים. אז זה לאו שנאמר להדיע על גדוילים. כל שאר האיסורים מצטווינו בהם כלל איסור באופן כללי, אלא שקוטן איננו בר חיוב. אבל כאן אמרו חז"ל להזהיר גדוילים על הקטנים. אז קוטן פטור לא רק משום שהוא איננו בר חיוב באף אחד מן המצוות, אלא משום שבהגדרת הדין עצם החפצה של האיסור זה להזיר גדולים על הקטנים. קטנים על הקטנים לא עוזרו. לכן אומר אחיעזר, ויש לזה סמך גם במשנה ברורה בסימן שימן גימו כמדומני, המשנה ברורה אומר, כאשר קוטן צריך לאכול חומץ בפסח משום רפואה, אז יש עצה שקוטן אחר יאכיל אותו. כך כתוב במשנה ברורה בשימן גימו. וכן זה אומר אחיעזר, כי קוטן באיסור שלא יספין אלי הוא מופקע מעצם האיסור, לא רק משום שהוא איננו בר חיוב, אלא משום שרק גדולים הוא זרו על קטנים ולא קטנים על הקטנים. ולפי זה רבותיי יש מקום לחדש, שכאשר אני אומר לילד אחד שיומה לילד השני שיעשה כך וכך, אז הילד הראשון לא עובר בשום דבר, עליו אני לא עובר בלא יצפין עלי ביודיים לפי דברי אחיעזר. הילד השני איננו עושה על דעת אביו, אז שוב אינני עובר. אבל מדובר רק בקטנים שלא הגיעו לחינוך, כי בקוטן שגיעו לחינוך מצד מתבחינת אנחנו מצווים להפריש אותו כמבוע ברסטנן שימן גימל. ועוד זאת אסור להרגיל אותם בכך, גם זה סעיף נוסף בשימן גימל סעיף גימל. אבל באופן מקרי, בקוטן שלא הגיע לחינוך, יש לחוירה עצה, לא מה לילד אחד, לא מה לילד השני, כאשר הילד השני איננו עושה על דעת אופן. מי שאל, אני חושב שרבו שאלות, שאל בתחילת השיעור, מה הדין מלוך על ידי קטני קטנים? אוי סלדיו אוביב לא שייך בתינוקות, אבל אוי ספינן שייך בתינוקות. ויאף אותי כן יש חידוש גדול בשולחנו אחריו, שימן גימל סיף יוד, כאשר מדובר בתינוק שהוא מסעסק ולא מתכוון כלל לעשות מלוכה, איננו כלל ער שהוא עושה מלוכה, אין את הדין של מצוון להפרישוי, אפילו את הדין שלא יספין אלי ביודיים. כאשר שכחו לסגור בוילר למשל, ובפרט כשיש חשש אולי את המוסד לא תקין, יש חשש של התפוצצות של הבוילר כתוצאה מחימום יתר, לפעמים כשהבוילר בתוך הבית זה עלול להיות ממש חשש של פיקוח נפש, לפי שולחנוך הרב מותר להרים תינוק ביד המתג, כאשר התינוק הוא קטן ולא יודע שהוא מחבר ומעביר, בדרך כלל כאשר זה דלוק זה מאיר, שדברים מאירים מושכים את תשומת ליבם של תינוקות, ומחזיק אותו שם, שמה יחבר. לפי שולחנוך הרב, אין בזה איסור. אין בזה איסור כי לא שייך או ישראל דעת אוביס, וגם לא יסתכילו מעין כאן, כי הוא מסעסק גמור, ולא מתכוון לעשות דבר. זה חידוש השולחנו אחריו, שין מן גימל סעיף יוד. האם הלאו הזה, לא יסעסק או מלוכה תובן קובעת איך הוא נוהג גם ביום תז, או רק בשם? שאלה מעניינת שלא מצאתי לו מקור בדברי האחרונים. האם הלאו הזה נוהג גם ביום תז, או רק בשבת? למטס מלוכס נוהגים גם ביום תז, אבל יש איסורים כלוליים של שבת שלא נוהגים ביום תז. בשורש הספק כך הוא, נחלקו הפויסקים עם שביסס בהם תוי נוהג ביום תז או לא. זה מחלוקת גדולה בין הרמו לרשל, שני גדולי הדור בתקופה אחת, הרמו והרשל. הרמו בסימן ראש ממבוב סיב גימל נוקט ששוויסס באמצע זה רק בשבת ולא ביום תז. נויצקלם שם מביאים שהרשל חולק על הרמו והוא עושה הדברים מובעים במוגנחו וגם במשנברו שם סיבקות ניוטז. האם שוויסס בנוי וביטוי דומים לשוויסס באמצעי? כמדומני שיש לדמות אותם יותר למחמר, כי מחמר אחר בהמתוי נלמד מאותו פסוק. שוויסס בהמתוי נלמד מלמן ינוח, זה פסוק אחר. אבל מחמר אחר בהמתוי נלמד מאותו פסוק, לא יסעס לכל מלוכו, אתו ובינכו ובטחו, ובהמתכו. בפרימגודם בסוף צדקי, לשגת אריה ועוד אחרונים נוקטים, שאפילו לפי השיטות ששוויסס בהמתוי לא נוהג ביום תז, מחמר כן נוהג ביום תז. ואם החמה נוהג ביום תז, לכאורה גם עליו הזה של קוטן וויס על דעת אוביב נוהג ביום תז. נשאלתי כמה פעמים שאלה מעניינת, ובדרך כלל אני נשאל שאלה זו בימי הסוכות, כאשר האבא רוצה לישון בסוכה, ולפעמים גם האמא רוצה לישון בסוכה, ויש להם תינוק בבית ורוצים להפעיל אינטרקום מהחדר של התינוק בסוכה. אם התינוק יבכה, הם ישמעו בסוכה. מה הדין שבת קודש או יום תז? האם מותר להכניס לחדר של תינוק מכשיר שהוא בעצם רמקול, והקול של התינוק, הבכי שלו נשמע בדירה אחרת, במקום אחר? קוט נויס על דעתו ואין כאן. כשתינוק בוכה, הוא לא בוכה על דעתו אביב. קיימה בעיניי מה שכתוב במוישה שטיינבוך שוויצה, הגול במוישה שטיינבוך בתשובת והנוגס, חלק הראשון, כמדומני בסימן ריש למד, ריש למד או קופה אינטס, אני חושב בסימן ריש למד, הוא כותב שזה איסור גמור כי התינוק בוכה על דעת עובד. מה זה נקרא שתינוק בוכה על דעת עובד? אני לא חושב שתינוק בוכה על דעת עובד. אולי בתת הכרה התינוק בוכה כי הוא רוצה תשומת לב, אבל זה קודם כל הוא לא בוכה על דעת עובב, וגם אם הוא בוכה על דעת עובב, אבל הוא לא בוכה לתוך האינטרקום על דעת עובב, והוא לא ער לכך כלל. האם ראוי לעשות כן? אני חושב שזה לא ראוי, משום שאב שמלך זה בפרט בסוכות, כאשר בכל שאר סוכות של השכונה ישמעו קול של אינטרקום. אינני יודע טעם ברור לפי ההלוכה לאסור, כי התינוק הוא מסעסק שיהן כמויסוי, מסעסק גמור, ולדבר בתוך רמקול איסור דרבונן הוא, לא איסור דיורייסר. זה איסור דרבונן, והקוטן תינוק הוא מסעסק לפי שלחנו אחריו, ודאי שיש מקום להתיר, וכמדומני אפילו לא לפי שלחנו אחריו. בכלל אני סבור שכאשר אדם נמצא בביתו ומישהו תוקע רמקול בחלון, הוא לא מצווה לשתוק. אין עליו איסור ללמוד, לדבר, אסור לדבר לתוך רמקול כשהוא מתכוון לכך. אבל מה יעשה אדם אם יש בסביבה רמקול הוא מצווה לשתוק? יש לי כמה טעמים הוא לא מצווה לשתוק. והוא הדין אצל הקוטן שבוכה, הוא לא מצווה לשתוק, זה נסעסק, זה איסר דרבונון. אבל כאשר אף שמלצר אני מרגיש שיש בזה זלות דשבת, ולכן אני אומר עדיף או להביא את התינוק לסוכה או לישון בתוך הבית. כאשר יש תינוק ויש שלושי אותו לבד, לא מצווים לישון בתוך הסוכה מאשר להשתמש בפטנט כזה. אף שמלצר יש בזה זלות דשבת וחוירת כמו בריחיים. כן, כן. זה אותה שאלה בעצם, אדם שיש לו מכשיר שמיעה. יש גדולים רבים שמתירים להשתמש אפילו במכשיר שמיעה בשבת. מכיוון שאלה שמדברים לא מתכוונים לדבר לתוך המכשיר שמיעה, ולכן אין כאן גדר של מלוכה. זה שונה מאדם שמדבר לתוך רמקול, כאשר מדברים לבני אדם ומי מהם יש לו מכשיר שמיעה. אז אולי בהזדמנות אחרת נקדיש שיעור מיוחד לכל הסוגיה של, של, של רמקול, גם בשבת וגם בשער דיני תורה. אז רבותיי, עסקנו היום בדין של קוטן ומלאכת שבת, ובעיקר במה שחזר למדו מן הפסוק הזה, וקוטן אוי סולדה סובת, כן. אינני חושב. רבים טועים וחושבים שדין קוטן כדין נוכרי. הטעות הזאת יש לה יסוד. הבאתי מקודם את דברי התז ודברי הפרימגודים, אבל רוב הפויסקים נטו כדברי אחסון סויפו שאין לדמות כלל קוטן לנוכרי. המצבים שבהם אפשר להתיר על ידי החלם זה לצורך חוילה. לצורך חוילה שאין בו סכונה אפילו, אבל לא לצורך מצווה ולא לצרכים אחרים. אולי יש צורך לשנן את ההלכות הפשוטות, כי מרוב לומדים שדיברנו היום אולי לא אמרנו את עיקרי ההלכות. יש סימן בשולחן עורך דין קוטן בשב, זה מנשים מם גמל, וההלכות היסודיות הן: ברגע שקוטן הגיע לחינוך, מצווים להפריש אותו ממלוך השבת מצד מצווה חינוך. אבל המצווה הזו מותרת על אב, אולי גם על אם, לא על אנשים אחרים. כאשר קוטן מויצוד על דעת עובב, מלבד מצווה חינוך, יש איסור נוסף. אפילו בקוטן שלא הגיע לחינוך, יש שלב שבו הוא הגיע לדרגה שלא יצא על דעת עובב, ועדיין לא הגיע לחינוך. הגיע לחינוך זה ילד בן 6, ילד בן 4, בן 5 כבר עושה דברים על דעת עובב, ואז שוב יש איסור דאורייתא ולא רק איסור חינוך דרבנן. הלכה נוספת שלמדנו שם, שאסור לספות לקוטן, ובדין הזה אין בין אביו לכל אדם אחר, לא יספין אלי ביודיים. וההלכה הזו תשובה על שאלתך, האם יש מצב שבו מותר לנו לעשות מלוכה על ידי בן של אדם אחר? כאשר אנחנו עושים מלוכה על ידו, זה בכלל לא יספין אלי ביודיים. אם מדובר בשבות, יש מי שמקל. אבל במשנה ברורה מבואר שם, ובעצם זה דברי הרמ"א, שגם בשבות צריך להחמיר, לא לעשות מלוכה על ידי קטנים, ובוודאי לא להרגיל אותם לעשות מלוכה בשבת. אלה ההלכות הפשוטות שצריך לקבוע אותם, חוץ מכל הלומדות והסברות וההמצאות שדיברנו עליהן היום בשיעור. בשעת התחת גדול אני חושב שאפשר לסמוך עליו. קודם כל רב גוברי, שולחן אורך הרב היה מחשובי הפויסקים, ולא מצינו מי שחולק עליו להדיה באופן ברור.
אני
ממקור של הדין שעושה מצווה, שבוס לשבוס במוקה מצווה, הדין הזה מביא את מופיע, קודם כל, מקור ההלכה בסימן שין זין סיף היי. ושם, בכל המחסה כתוב, צורך גדול, צורך מצווה, צורך מצווה, אולי דווקא צורך מצווה, אלא גם צורך הרבים, או בהפסד גדול, דינם כצורך מצווה. רבוי זה, אני לא אוהב להפוך את השיעור הזה לשיעור של פסקי הלוכה. השיעור שלנו שבת אחר הצהריים מיועד יותר הלכה פסוקה. השיעור הזה בטבעו ומהותו נועד יותר לעיון בסוגיות שונות, אבל אי אפשר לדבר על סוגיה כזו כמו קוטן בשבת בלי להתייחס בכל זאת לעיקרי הדינים. אז עסקנו היום בסוגיה נכבדת של מלאכת הקוטן בשבת, פרטיה ודקדוקיה. בפרשת השבוע אנחנו לומדים על מתן תורה. על הפרשה הגדולה של מתן תורה שהיא התכלית של כל מה שלמדנו בספר שמואל עד פרשת יתרו. זה לנו כמה שבועות שאנחנו עוסקים בגאולת מצרים, ביציאת מצרים. וכל האויסיס והמויסים יודע הגדולה וזרוי הנטויו, כל הנפלאות וההסגלות האלוקית של יציאת מצרים איננו אלא הכשר והכנה לקבלת התורה. זרח הוא אויס כי בצייסכם ממצרים תו דנתו הלקים על ההר הזה, בספר החינוך כאשר הוא מבאר את שורש מצווה סבירת ורואים במצווה שין ווב, כותב ספר החינוך שמיום השני של חג הפסח אנחנו מתחילים לספור את ימי העומר שמקשרים את יציאת מצרים עם קבלת התורה, לפי שכל עיקרון של ישראל אינו ירא התורה, ובעבורו נבראו שמיים ואורץ וישראל, והיא הסיבה והתכלס שנגאלו ממצרים ועלו לכל הגדול שעולו עליה. בפרשת השבוע יציאת מצרים מגיעה לשיא ובא לידי מיצוי. זה התכלס של יציאת מצרים קבלת התורה. אני חושב ששתי השעות הנשגבות ביותר של כלל ישראל כולו, כל העם כגוף אחד, שני השיאים של כלל ישראל היו קריאת ים סוף. על אותה שאמרו חז"ל, רועס ושפחו על הים מה שברו יחזקו וכל הנביאים, אבל למעלה הימנו קבלת התורה. על שעת קבלת התורה אמרו חז"ל דברים נשגבים עוד יותר, בשור שבו נוחש על חבו, היטיל בו זה המו, בשור שעומדו רגליהם על הר סיני, פוסקו זה המוסון, ונפרפו כל המומים. העברים התחילו לראות, החיגרים הלכו בקומה תקופה, נפרפו כל המומים. וכאשר הגימו נעשה לנשמע, אומר הקדוש ברוך הוא, מי גילו רז זה לבוני לוסן שמלאכי השעות משתמשים בו. ועל אותה שעה למדנו בפרשת השבוע, וכל העם רואים את הכלוי. ובמחיל זה כתוב, שהיו רואים את הנשמע ושוימים את הנירו. אז ודאי שיש בהגדרה משונה זו, כוונות נשגבות, רמים ונשגבים, היו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה, מה שלכאורה איננו שייך לדרכי הטבע, איננו מובן בחוקי הפיזיקה, אי אפשר לראות את הנשמע ולשמוע את הנראה. אז ודאי שיש כאן דברים נעלמים, נעלמים, תמירים ונשגבים, אבל פירוש מעניין, מוסרי, אנחנו מוצאים בדברי שניים מגדולי הדורות, משתי מחנות שונים. בבני יששכר על חודש ניסן, ובנפש החיים, שעה ג' פרק י' א', רב חיים אבנוזי, תלמידו הגדול של הגאון, ובני יששכר מגדולי החסידות, הולכים בדרך אחת, ולדבר אחד נתקבנו. והם מפרשים בדרך מוסרי בדרכי אבוידו. מכל החושים שחנן יויצר האודום את יציר קפוף. חמישה חושים, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, וחוש המישוש. חמשת החושים האלה מזינים אותנו עם אינפורמציה. על ידם אנחנו מכירים את הסובב אותנו בתחומים שונים, ברבדים שונים. המוחשי ביותר, האמין ביותר, הוא ודאי חוש הראייה. אדם יכול לטעות במה שהוא ממשש, ודאי במה שהוא מריח, לא כל דבר נותן ריח. אין אדם מפקפק בדבר שהוא ראה, במה שראו עיניו. גם בהלכה, היסוד הפשוט הזה, יש לו ביטוי בראש השון הדף חוף ה', אומרים חז"ל, שסנהדרין שראו, לא צריכים עדות, לא יתהי שמיה גדוי למריה. אם הם יכולים לדון על פי השמיעה, ודאי שיכולים לדון על פי הראייה. וכך טבעו של אדם. אדם מפקפק במה שהוא שומע, אבל לא במה שראו עיניו. אבל אנו, יסוד אמונתנו, מושתת על שמיעה, על מסורת סובס, על דברים שנמסרו מאב לבן, מבן לבנו הוא, ומדויו לדויו. אנחנו יודעים על יציאת מצרים, על קריאת ים סוף, על מתן תורה. גם עולמנו מלא דברים שלעולם לא נראה ולא נמשש. בדברי חז"ל אנחנו לומדים על מלוכים ושרופים ושדים ורוחים. אנחנו לומדים על נשמת האדם, אף על פי שאף אחד מעולם לא ראה נשמה, לא ראה מלוכים, לא ראה שרופים. אבל זה עולמנו, כך נמסר לנו, אבויסינו סיפרו לנו, כדרך שהרמב״ם כותב בדברים, בספר החינוך כותב, שעיקר האמון מבוסס על מסורת סובס, על אמיתות פשוטות שנמסרו מאב לבן, לבן בנוי, וכך דויר לדויר ישבח מסך. מגבירים הנפש לחיים, והבני סוף כל שאנחנו צריכים להפנים, והשריש בליבנו ובנפש ילדינו, שלא רק מה שאיננו רואות הוא קיים. עיקר עולמנו מבוסס על שמיע, כמובן תלוי ממי שומעים ומה שומעים, אבל לא ראיית העיניים הוא המודד לאמיתת המציאות. וכאשר עמדו רגליהם על הר סיני, התעלו למצב ולמדרגה נפשית כזו שהיו רואים את הנשמה. הדברים הנשמעים היו כה מוחשיים בעיניהם כאילו ראום. זאת ועוד, היו שוימן נסנר. כל העולם החומרי, העולם הגשמי, היה רחוק מתודעתם, כאילו דברים נשמעים הם, ולא דברים מוחשיים שראו בעיניהם. כך מפרשים הבני יסוסך בנפש החיים, את דברי המחירות שבשעת מנטרה היו רואה נסה נשמע ושוימן נסה נראה. וכך תמיד פירשתי את דבר הגמור בבובה בסרה דף עין ה' שם הסופר כי הודה רבי יוחנן הווה יוצא ודורש מה היא תכסיב? פסוק בנובי ושמתי קוד קודשים שעושייך ושעורייך אבני אקדח לרש רבי יוחנן עושה בקודש ברוך הוא להיבי אבון אנטויזם ומרגוליאס שלושים אמו על שלושים אמו וחויקיק בהם עשר על עשרים ומעמידון בשערי ירושלים. כך דרס רבי יוחנן לפסוק ושמתי קוד קודשים שעושייך ושעורייך אבני אקדח. לגלג אולוב אויסוי תלבי. ישב שם בבית המדרש תלמיד אחד ולגלג בא לו לצחוק. השתק הבי עשי זה ציטל לא משכח אינן. כולה היה שכח אינן. אנחנו לא מוצאים יעלומים, אבנים טובות כבעת, כביצה של סיפור קטנה. אז איך יכול להיות 30 אמה או 30 אמה? לא יכול להיות. חזר מספרים, ליומים תפליגוס ונוסוי בים של אותו תלמיד, וככו זה מלאכי השורס שמנטרים אבונם פריבים של 30 אמה או 30 אמה. שאל אותם אלין למען, למי אתם עושים את העבודה הזאת? אמרו לו, עושה את הקודש ברוך הוא להעמידם בשער ירושלים. כאשר הגיע סמינתו ליבשה, אותו תלמיד רץ לרבי יוחנן בהתרחשות גדולה, מתפרץ לתוך השיעור ואומר, דרויש, רבי דרויש, לכו נועלי דרויש, כאשר אומר אותו, כן רואי. כיצד הייתם משארים, רבותיי, אם אתם לא זוכרים את הגמור בבס לעין, היי, כיצד הייתם משארים שרבי יוחנן אמור להגיב? מן הסתם, עומד ונוסקוי על רוישוי, נסק אותו על ראשו ואמר תודה רבה לך, תספר לכל התלמידים מה ראית. לא כך מסופר בבו ובאס לעין ה. אומר לו רבי יוחנן, ריקה ריקן שיקמותך, ריקה לולי רואיסו לא יהאמנתו יואב בעינו ועוז רגעו של עצמי. נראה נרוי, מדוע התגובה של רבי יוחנן היה כל כך כעוס? אני חושב שרבי יוחנן אומר לו, לולי רואיסו לא יהאמנתו. אני יושב בבית המדרש, רבי יוחנן, מהדור הראשון של המירון, תלמידם של, של רבי, רב חייה ורב אישייה, והוא דורש פסוק, ולולי רואיסו לא יאמנתו. כך חונכת, שרי את העיניים היא שקובעת, או שמה מה שאנחנו אומרים בבית המדרש, מה שנמסר, מה שאנחנו דורשים מפסוק היתוירו. שימו לב רבותיי, לגלג אולב אויסו תלמד ולא נענש. מתי הוא נענש? כאשר הוא חוזר מן הים ומספר בהתפעלות, לכל נורא לדרוש, כאשר אומר אותו כן רואית. אומר לו, ראי, כלו לרואיסו לא ימנתו, יואב בן העיר ויוסי גל של עצמו. ואני חושב שגם האויש הזה היה מידו כנגד מידו. מהו האדם? לולי נשמת הרקים שנפח הקודש ברוך הוא ביפו, הוא גל של עצמו. מה שאפשר לראות זה גל של הצומת, כל השאר אי אפשר לראות. ואם אתה לא מאמין רק במה שאינך לראות, יום ויינו פוס וגל של הצומת. כיועצה בדובר אנחנו מוצאים בברוכס דף נון חס, שהמסופר נון חס עובד עליו כאשר חזר אומרים שלא אילום יהי עוד אמרות נאות מלוכים, אז לא מלכים, אז לא אילום שם יפחים. מסופר שפעם הגיע מלך לעירו של רב ששת. אבא כעוז לכולי אלמה, לראות את פני מלך וכעוז הוא רב ששת ימוה. פה בבעיה הוא צדויקי. צדויקי אחד פוגש את רב ששת שרץ עם כל ההמון לכיכר העיר לראות את המלך. רב ששת היה סגי נהור, הוא היה עיוור. והצדויקי מקניס אותו ואומר, חץ בלנהר. כי גם אליי, רש"י מפרש שם, אנשים הולכים עם קדים לנהר לשאוב מים, אבל קדים שבורים אי אפשר לשאוב בהם מים, מה אתה רץ? אתה לא יכול לראות בלרחים. רב ששת אומר, בוא נלך ביחד, בתוך חזי בידם את פי מנח. אני לא רואה, אתה כן רואה, אז בוא נמשיך ביחד. והם הולכים ביחד, ומתייצבים ביחד עם כל ההמון שמחכה למלך. כי כואב שמילסה היה רעת גדול, הצדויקי מסתובב בחבר שלו, הנבח דקר, העיוור, ואומר לו, אשתה עושה מלכה. רב ששת אומר לו, לא יעושה מלכה. כי ככל אבגין דטליונה, עבר עוד גדוד של פרשים, ושוב היה רעת גדול, והצדויקי אומר לרב ששת, אשתה עושה מלכה. רב ששת אומר, לא יעושה מלכה. כי ככל אבגין דטליסוה, הצדויקי כבר לא יסתכן. אז רב ששת מסתובב לחבר שלו ואומר, השתאות המלכה. ואז המלך הופיע במלוא הדרו. שואל הצדויקי את רב ששת, איך ידעת? איך ידעת? אומר רב ששת, כי מלכוס עד ארם אין מלכוס עד רכיה. ובדברי הנובי יש פסוק, תהי ועומדתו בהר לפני השם. והנה השם אויבר, ורוח עדוי לו וחוזוק, נפר הקורם ומשבר סלויים, לפני השם, לא ברוח השם. ואחרי הרוח, רעש, לא ברעש השם. ואחרי הרעש, איש, לא באיש השם. ואחרי האיש, קויר במומו דקו, ואז הופיע הקודש ברוך. ומלכות את הערב, אין מלכות את הרקיר, אומר אף שיש, אז כך ידעתי שאחרי הדדוד השלישי, השתאות במלכ. באותו צדויקי, כאשר רב ששת אומר את הברוכה שתיקנו חזל, שוב מקנית אותו למנדלי חוזס, כומבורכס, אתה לא רואה אז למה אתה עושה ברכות. שואלים חזל, מי הווה עלי דהרות צדויקי, יואב בעינו ועושה גל של הצומת. רבותיי, איזה עיניים נתן בו רב ששת כדי לעשות אותו גל של הצומת? רב ששת היה עיוור. מדיין הבלין דויגן, עם העיניים העברות שלו, אבל גל של הצומת הוא ידע לעשות. זה לא תלוי, זה ראייה אחרת. אותו צדויקי לא למד לקח, אחרי שרפשייסס מוכיח לו, מלכיס את הארנה בהם עושה סדרקיה. אפשר לדעת דברים בלילה אופת, אפשר לדעת דברים מן השמיעת, והוא לא לומד, והוא עדיין מקליט אותו, כאותו תלמיד של רבי יוחנן, כך גם כאן, יואב ביינוב, ויוסי גל של אסון. כי זה כל האודם, זה מה שאנחנו רואים. וזה המדרגה של שומן את הנרה, ורואים את הנישה. כאשר אודם הראשון חוטא בתוך גן העדן, והוא מנסה לסתר מהקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא מחפש אותו, ואודם הראשון אומר, אס כוחו שומעתי בתוך הגן, ואירו כי אירוים הוא נויכי. וביום אלי, אודם הראשון אומר, הלוואי שהייתי רואה את קולך, כפי שצריך להיות, כפי שהיו בני ישראל ומתן תוירה, רואה מסקוילת, אבל לא הגעתי, לא כך נהגתי, את כל כך שומעתי, ולכן בואי רוקי אירו מונות. עולה יוטד לא רואי, יתקיים בנו, כנוסח התפילה שאנחנו מתפללים בקדושה, והוא ישמיינו ברך מופשנת, לעיני כל חי לימויו, ישמיינו לימויו, לעיני כל חי, לא רק באוזני כל חי. כי אז נזכה שוב לראות רויה נסענישמה והוא ישמיינו ברך מופשנת לעיני כל חי לימויו. ואז נזכה כי עין בעין לירו ושוב השם ציון כי פי השם דיבר. אז ירו עין בעין כי פי השם דיבר. ואז נזכה שוב לראות רויה נסענישמה ושום מנסה נראה כפי שהיה במחן תוארה שכל הוא עם רואי נסה קוראי. והיא רוצים שנזכה בקוראי, כי עין בעין גירי בשיר השם סיון ורואו כל בוס ויחדוב, כי פי השם דיבר במהרו ויומנו אומן. בשבוע הבא, בשבוע הבא לא יתקיים שיעור מכיוון שאני אהיה בחוץ לארץ, בעזר השם בעוד שבועיים.